כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM או ביישומון כאן אודי, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו על ההפקה והביצוע הטכני איתי סופרין ויוג'י גבאי. שלום לכם ושלום מה יעשה לה.
שלום וברכה.
אנחנו פותחים את התוכנית עם החדשות העצובות על מותה של נחמה ריבלין, שהיא רעיית נשיא המדינה רובי ריבלין.
הגברת הראשונה, יובל.
הגברת הראשונה שנפטרה בגיל 74, ממש לפני יום הולדתה. היא סבלה בשנים האחרונות ממחלת ריאות, היא עברה השתלה, ומאז כנראה לא התאוששה והלכה לעולמה. אנחנו, היא הייתה אשת ספר, אנחנו
מדברים עליה כי היא אהבה,
באמת את השפה העברית, והיא אהבה באמת את הספרות העברית, והיא אהבה באמת את השירה העברית. היא השתמשה בפלטפורמה של הפייסבוק של נשיא המדינה רובי ריבלין, כדי מדי פעם ככה לפרסם סטטוסים ופוסטים משלה, על כל מיני דברים, אבל רבים מהם היו על ספרות ועל שירה. והיא יסדה בשנה שעברה פרס לשירה עברית שחולק על ידה, שזכה בו המשורר עמיחי חסון. אז כיוון שהיא משלנו, אנחנו רוצים לדבר עליה קצת.
נכון, ואנחנו החלטנו לדבר עליה עם הסופר חיים באר, שעמד בראש הוועדה הזאת של הפרס, של השירה העברית, אבל גם, אתה יודע, אני חושבת שהם גם היו מיודדים, וגם מצאתי במקור ראשון שאלון איתה מ-2016, ששאלו את היוצרים, מי היוצר שאהוב עליה במיוחד, היא ענתה, אהרון אפלפלד וחיים באר. שלום לסופר חיים באר.
שלום מאיה, שלום וברכה.
אז ספר לנו אולי...
קודם כל אני אעשה אאוטינג לך, ואני אומר ש... אם אני הייתי אחד השופטים של הפרס, פרס רעיית נשיא המדינה, גם את היית אחת השופטות.
זה נכון.
ונחמה היא זאת שביקשה שאני... התייעצנו מי יהיו השופטים, והיא מאוד רצתה אותך. ובשיחות זה היה חד משמעי ברור ש... נחמה מכירה את עולם הספרות, את החיים הספרותיים לפרטי פרטים. היא הייתה צרכנית אמיתית של תרבות, אני חושב שאחד הצרכנים היותר כבדים, זאת אומרת, היא הייתה ממש צרכנית כבדה של תרבות. לפעמים בירושלים, אם היית בא להרצאה ספרותית, פתאום היית רואה שהיא נכנסת ככה מתגנבת לבדה מהדלת האחורית כדי שלא לעורר עניין יותר מדי גדול בה, והיא הייתה יושבת מקשיבה, היא הייתה שולחת בוצפים וכל מיני דברים לסופרים, למשוררים, היא שמעה אותם ברדיו, למשל ציפי גונגרוס יכולה להעיד ש... לא הייתה כמעט תוכנית שהיא לא הגיבה עליה.
כן.
והייתה מספרת, והיא באמת, היא אהבה את הספרות, היא אהבה סופרים במובן הזה שהיא ראתה את הצד המואר שבהם, את הצד הלא... אנחנו בדרך כלל מכירים את הצדדים כאלה המחרים של סופרים והרצון לקבל פרסים, והיא באמת ראתה את הצד המואר, וגם את וגם אני יכולים להעיד באיזה תעצומות נפש נחמה נכנסה אחרי שהחלטנו על זוכים בפרס. היא נכנסה לחדר ואנחנו ראינו שבקושי היא דיברה, היא ישבה ממש ביני לבינך, ושמענו את הנשיפות והנשימות, את המכשיר המבעבע עם המים שהיא גררה אותו איתה. אני חושב שהיא באמת, תראי, בעיניי היא הדבר הכי טבעי, זה לא דבר שראוי לשבח אותו.
כן.
לא צריך לשבח בן אדם שאוהב לקרוא ספרות, שהוא קורא ספרות, שהוא בא להרצאות, אבל הייתי אומר בחברה הישראלית שהכל עניינים של פוזה וכולי, היא הייתה אדם טבעי מאוד, היא הייתה מצחיקה, היא הייתה ישירה מאוד. את זוכרת, היא, איך אומרים, איך היא אמרה לי פעם, אני לא מתבטאת בפומבי, כי אחרת זה יכול לקרות נזקים. כן, לא, כי היא באמת, היא לא דווקא חשבון, אבל היא באה מהצד הטוב, היא באה מהצד המואר. היא מאוד אהבה את רובי, ואני חושב שהוא גם היה מאוד קשור אליה. את ראית שזה לא מערכת יחסים כזאת של מעוצבת על ידי מעצבי דירות, אלא הם באמת אהבו והם רבו והם הם 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 התחבקו והם הם היו הכי אנשים טבעיים שיכולת לראות אותם.
נכון. הרגשת בנוח לידה, לא הרגשת עכשיו שאתה באיזה מקום מכובד, שאתה לא צריך לנשום אחרת. והיא גם הייתה מאוד מאוד גלויה. וזה היה די מדהים, זאת אומרת, כשהיא ישבה, היא אמרה, היא סיפרה לנו בעצם דבר שעוד לא היה ידוע אז בציבור, שהיא עומדת לעבור השתלה, שהיא מחכה להשתלה, היא אמרה.
שהיא מחכה.
ושהיא אמרה, אני מחכה ואני מתה מפחד.
כן, היא באמת, תראי, זה גם גילה שהיא כבר, זאת אומרת, אנחנו בני אותו גיל, נחמה ואני, ו... תחשבו על זה שהיא באה, רובי הוא ביתר והוא ירושלים, והיא באה מהחקלאות, היא באה ממושב, את יודעת זה, וזו הייתה אהבה גדולה. ולתוך כל העניין, אני גם הייתי המורה של ענת, של ביתם, באוניברסיטה, וכך שהיא הייתה שולחת ווטסאפים, ואני אספר לכם, אתם יודעים מה האייקון שלה בווטסאפ? יד ככה שמונחת.
כן.
זה, את יודעת, נדמה לי שגם לך יש,
כן,
איש על חלק.
כן.
היד עם הצמיד עליו, הידיעה שהיד הזאת כבר, איך אומרים, לא תתקתק, לא תכתוב, לא תקליד מילים, היא מאוד עצובה.
ציינת את המקום שממנו היא הגיעה, אבל היא סיפרה על עצמה שהיא הפכה למאוד מאוד ירושלמית, שזה הפך להיות משהו מאוד מאוד חשוב באישיות שלה, אפילו שהיא לא נולדה בעיר. היא דיברה איתך על הספרים שלך?
כן, היא קודם כל היא הייתה קוראת, והיה לה מה להגיד. בוא נגיד שהיא אמרה, תגיד, זה לא הדמות הזאת, זה לא מורכב קצת מזה וקצת מזה וקצת נאו. אז כמובן שבדרך כלל היא צדקה, היא הייתה קוראת, בואו נגיד שהיא הייתה קוראת ביושר ובאהבה, שזו תכונה לא פשוטה, זאת אומרת, גם ביושר, זאת אומרת, היא לא, כשמשהו לא כך מצחם ביניה, אז היא ידעה להגיד את זה מאוד בעדינות.
כן, היא אמרה לך גם, תשמע את זה, אני לא אוהבת בספר הזה?
בדרכה עדינה,
כן,
באלגנטיות.
אני לא יודע, אני לא כזה, אני לא מצליח.
כן, בדרכה אלגנטית מאוד. בואו נגיד שהיא האדם, למרות שהיא, מה שנקרא, היא האדם הכי אלגנטי שאני הכרתי.
נכון, הייתה אלגנטית.
הייתה בא איזה, מה שנקרא, אלגנטיות טבעית.
נכון.
וזה חבל. אני רוצה להגיד לכם, יש לפעמים אנשים שהם מתים ואתם אומרים, העולם קצת יותר נקי בעקבות מותם. ויש אנשים ש... והיא, הייתי אומר, מאלה שאתה באמת אומר, חבל, הפסדנו מישהו.
נכון.
איך אומרים, מישהו מכוחותינו, במובן העמוק, כוחותינו, זאת אומרת, הקוראים, האנשים שאוהבים תרבות, אנשים שהם ישירים, איבדנו מישהו. מישהו יקר מאוד.
הסופר חיים באר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה,
באמת
תודה.
עצוב מאוד.
תודה, להתראות
תודה,
חיים.
תודה, מאיה, ביי, להתראות.
תשמע, נקרא כמה דברים מסטטוסים שהיא כתבה בפייסבוק של הנשיא.
כן.
אני אתחיל אבל עם דבר שהיא כתבה על הפרס הזה שבו מדובר.
כן.
פרס שהיא חילקה פעם אחת, הספיקה לחלק אותו, היא יסדה אותו, פרס לשירה עברית. הוא ענק בדצמבר 2018 לעמיחי חסון, לצידו זכו בציון לשבח המשוררים ריטה קוגן ואלי אליהו. מה שאני רוצה לקרוא זה דווקא את הציטוט שהיא נותנת שם, כי היא דיברה שם גם על המשורר חיים גורי. הלך לעולמו באותה שנה והיא מזכירה אותו, והיא כתבה: אני רוצה להיפרד מחיים בדברים קצרים שלא מהשיר עשוי מאותיות, והיא ציטטה מהשיר, וזה הציטוט שהיא בחרה לצטט: ודע לך שהזמן והאויבים, הרוח והמים לא ימחקו אותך. אתה תימשך, עשוי מאותיות. זה לא מעט. משהו בכל זאת יישאר ממך.
אני יכול גם לקרוא מתוך הסטטוס הזה? כי אני רציתי...
כן, מה?
אולי נקרא גם את הדברים שהיא כתבה, כי הם נורא יפים.
בבקשה.
היא מספרת על השירה שהיא קראה. היא קוראת, כותבת ככה: קראתי את קבצי השירה שנשלחו אל בית הנשיא במסגרת הענקת הפרס. המילים כמו מכתבים שלוחים מילאו את ימיי ולילותיי. הרגשתי את הקצב שלהן מפעם בי, את האור שלהן נוגע בנימי נפשי, ולפעמים ההד שלהן התנגן בי גם שעות רבות אחרי שהסתיימה הקריאה בהן. אני מברכת את אוהבי ואוהבות השפה והמילים, את הכותבות והכותבים שעושים בהן קסמים וקשפים. מאחלת לעולמנו שתמיד יהיו בו אנשים שמשוררים אותו, שנוכל לצלול אל המילים שלהם ולחפש בהן תחושות מוכרות, למצוא בהן מקור להזדהות, פורקן של תחושות שהצטברו בנו, ואולי גם נחמה. נקרא עוד משהו?
אולי אתה רוצה את מה שהיא כתבה על...
על אהרון אפלפלד?
איפה זה?
לא.
יש לך את זה מולך? יש לי דווקא את מה שהיא כתבה על עמליה כהנא כרמון. שלום לכולם, כאן נחמה. עמליה כהנא כרמון הלכה לעולמה לפני כשבועיים. מי שאוהב ספרות עברית, שמכיר את תחושת האושר בה מתמלאת הנפש בשיוט בתוך המילים העבריות שבחירתן נעשתה כך במקור, לא יכול שלא להתאהב בפרוזה הייחודית של הסופרת הנפלאה הזו. תיאורים שהופכים מחוות יומיומיות לשירה, כמו התיאור שלה של המורה שמתכופף לסדר את שולחנו המתנדנד בסיפור נעימה ססון כותבת שירים. והיא נותנת גם ציטוט, זאת אומרת, אתה רואה שהיא יודעת על מה היא מדברת, זה לא מישהו היא, כתב לה.
כן, היא קראה את היצירה, וזה נגע בה, והיא בוחרת את מה שהיא אהבה.
נכון. אחר כך, למשל, היא כותבת לבעלה, נשיא, ראובן ריבלין, ביוני, בתשעה ביוני, רובי אהובי וראי, לא ניסיתי לנשיא, ולכן יקרה מה שיקרה, בשבילי תמשיך להיות רע ואהוב. הקמנו משפחה, היא כותבת בעצם ביום נישואים שלהם.
לא, זה קצת לפני שהוא נבחר לנשיא לדדי.
אוקיי, סליחה. ואז היא מקדישה לו, לכבוד הדבר הזה, שיר של סוצקובר.
כן.
בתרגום בנימין הרשב, כינוס דומיות. זה הכל אצלה, זה. היא הייתה משלנו במובן הזה.
בואי נקריא גם את השיר הזה שהיא הקדישה לריבין. מה את אומרת?
בבקשה.
על הנצחי. אמרת, הייתי מוותרת על כל שנותיי היעודות. לוח ניתן לי מחדש, איתך לחיות אותו הלל, בו שנינו, בו יחדיו היינו, כמוזיקה שלא הובנה. שתקתי לך, כאילו שוב, ליבי גסס בין השיניים, ואח ראיתי שדה מוקשים, ובו שוכמים אנו, בשניים, ואנו שם, בין המוקשים, שוכבים בשניים. זה השיר שהיא הקדישה.
שיר מדהים.
רובי ריבלין, בעלה נשיא המדינה. דוד אבידן, אנחנו מכירים אותו כמשורר, כאיש העתיד, וגם אפילו כאיש קראטה. תערוכה חדשה במוזיאון תל אביב, תחת השם דוד אבידן, נביא מדיה, מבקשת להתחקות אחר תהליך היצירה האבידני בשירה, באומנות ובסאונד, ולהגיד שבעצם יש איזה קו מנחה, משהו אחד בסיסי באופן שבו אבידן יצר, שעובר בכל הדברים שהוא עשה, ומי שעצר את התערוכה, זה אורי דרומר, שהוא חוקר תרבות, מוזיקאי ואומן, שגם לפי מה שאנחנו מבינים, ממש עשה מחקר לגבי דרך היצירה של אבידן, ואפילו מתלווה לתערוכה ספר. שלום אורי דרומר.
שלום.
שלום.
ספר לנו קצת מה יש בתערוכה הזאת, כי אני מבין שלא נראה שירים תלויים על הקירות.
כן, התערוכה היא לא מתעמקת בשירתו של אבידן, מאחר שכבר נעשו הרבה מאוד מחקרים. אני גם לא בא מתחום של שירה, ככה שאני בא מתחום, אני מוזיקאי ואני אמן, וככה אני בא מהתחומים שאני רגיל אליהם ויודע לחשוב אותם, ובעקבות המבט האחר הזה אני גיליתי כמה דברים מרתקים חדשים על אבידן, שאפשר יהיה לראות אותם בתערוכה, לראות ולשמוע.
מה גילית, למשל?
אני גיליתי אחד מהדברים החשובים, זה הכובד שיש למכשיר ההקלטה בעולם האבידני. ואותו מכשיר הקלטה שהאבידן היה בעצם מסתובב איתו מאמצע שנות ה-60, ומקליט כל דבר, כולל את עצמו.
וואו, הוא היה אוהב אינסטגרם, אורי, לא?
הוא בטח, בזה הקדים את זמנו.
כן.
כן, אבל זה המפגש שלו עם המכשיר ההקלטה, הוא בעצם, אפשר להגיד, נתן איזשהו כיוון מאוד, אני מאמין, לשירה שלו. השפיע עליה, כי בעקבות זה אפשר לראות שהשירה האבידנית היא בעצם תוצאה של דיבור. אבידן היה מדבר, ואז הוא היה כמובן מקליט את עצמו, וכל זה היה מגיע לאיזשהו מישהו או מישהי שהוא מקלידים, ואז אבידן היה עובד על השירה שלו.
זאת הייתה הדרך של... קודם כל הוא דיבר את השיר, ואז בעצם רק אחר כך השיר הוקלד.
כן. אז בעצם... ברוב המקרים, אני לא אומר, זה לא הטוטליות של הדבר.
כן, כן.
אז בעצם מה שאתם מציגים זה הטיוטות שלו. אבל בסאונד, לא ב...
אבידן גם אין לו טיוטות, כתב. הוא לא השאיר אחריו טיוטות בכתב ידו שקשורות לשירתו. ולכן מה שהוא בעצם השאיר, שקשור לעולמו, זה ארכיון קלטות של למעלה מ-150 שעות הקלטה. ובתערוכה אנחנו משתמשים בחלק מזערי מהארכיון שלו, וזאת כדי להראות ולנסות להעביר לקהל בעצם את התהליכי העבודה שלו שעומדים מאחורי העולם של השירה שלו, ומה שאותי מעניין זה העבודות הוויזואליות שלו ועבודות והקולנוע שלו. שכאשר אתה מסתכל על כל התהליך הזה, זה תהליך מאוד ברור, ברור לך שאבידן הוא נביא מדיה. זאת אומרת, אבידן הוא, מעבר לזה, שאני קראתי על זה נביא מדיה פתאום, כן? זה גם שם התערוכה, אתה רואה מהלך אחד. אי אפשר להגיד אבידן היה משורר, ואז שאר הדברים הוא התנסה ושיחק. לא, כן. אתה יכול להבין בצורה מאוד ברורה, אומן רב תחומי.
שמה, באומנות החזותית שלו הוא פועל בצורה שמזכירה את הדרך שבה הוא כתב את השירה? כן. במובנים מסוימים?
אפשר להגיד שהוא עבד בצורה דומה, כי הוא בעצם בנה, בתחום הוויזואלי שלו הוא בנה אסמבלאז'ים, זאת אומרת הוא אסף גם לפעמים חומרים פלסטיים, גם לפעמים כל מיני בדים, טקסטים מעיתונים, את השירה שלו, צילומים, והוא העביר אותם דרך מכונת זירוקס, או מכונת צילום אחרת שהייתה בזמנו בארץ, אנחנו מדברים על 67. ואז הוא יצר בעצם מה שהוא קרא לו תקרינים.
כן.
זאת אומרת, העבודות הוויזואליות שעברו מכונת, עברו בעצם תהליך של שיעתוק.
תקרינים.
שחבול,
מילה יפה.
הם יכולו תקרינים, ברור. מילה מרתקת.
כן.
היא אגורה בכלו, אז אפשר לראות בצורה הזו את הכוח של האות, של השפה, בשם הזה, אבל גם זה זולג הדימוי הזה, בתוך עולם הדימויים שלו. אז אנחנו נציג הרבה מאוד תקרינים שלו, ואנחנו גם נציג עבודות רישום שלו, שלהם באיזשהו שלב החלטנו לקרוא אנרגיה משורבטת, שזה על פי הטקסטים של אבידן. ובנוסף לזה אנחנו נראה סרטים שלו, ואנחנו נוכל לחשוף את הקהל... לקלטות שלו.
תגיד, הקלטות שם... האלה שבהם שומעים אותו בעצם כן. מקליט את מחשבותיו, הם אחרי זה מופיעות בספרים שלו כשירים בצורה ארוכה, כן. בצורה, זאת אומרת אפשר ממש לשמוע אפשר, את הדברים ולבוא עם ספר, כן. ספר שלו ולמצוא כן. את השירים המקבילים.
כן. בדיוק, מה שאנחנו עושים, כמובן בתערוכה, אנחנו לא יכולים להתמקד בכל האוצר הזה, כי זה אוצר ענק, אבל כן בחרנו כמה עמדות שבהם יהיה אפשר לשמוע ולראות. זאת אומרת, יהיה אפשר לשמוע, הקהל יוכל לשמוע את הקלטות, את ההקלטות שלו מהטריפל אס-די, ולראות איך זה נופל על הספר. כמובן, ואז אתה רואה פתאום את השינויים של העריכה, אתה רואה איך אחד לאחד לפעמים הוא בוחר להקליד שהשיר... זאת אומרת שהמבנה של הטקסט, המבנה השירי, באמת יופיע בספר, ומצד שני אתה רואה את, את האשמתות, את העריכה, את שאר הדברים. זה מרתק לראות את זה.
זה פשוט כן יש לכם ביד את הטיוטות שלו, הן פשוט לא כתובות, אלא מושמעות.
כן.
תגיד, איך נפל עליך האוצר הזה? איך הגעת
כן,
לזה?
כן, איפה זה היה עד עכשיו?
תראה, האוצר הזה הוא זמין לכולם, רק אנשים כנראה לא שמו לב.
אנחנו פשוט אוהבים לשכוח, זה הקטע שלנו.
נכון, הישראלי אוהב לשכוח, ויש ישראלים אחרים שאוהבים להזכיר.
אוקיי, אז איפה מצאת את זה?
אחד, חלק מהאוסף של הדברים, הוא נמצא אצל ציפורן, שהיא אם בנותר. היא מחזיקה חלק נרחב מאוד מהעבודות, וגם חלק מסוים של ההקלטות שלו. והחלק השני נמצא במכון הקשרים בבאר שבע,
כן.
בבאר באר שבע. ושם גם יש ארכיון שלם של של הטקסטים שלו, תיעוד, זאת אומרת יש הרבה מאוד חומר על אבידן. אחד הדברים המזתקים זה שכאשר התחלתי לעבוד ולחשוב איך אני בעצם, מה המשמעות של הטקסט המוקלט, כן? של הדיבור המוקלט שהופך להיות טקסט, הבנתי בעצם שבידיי בתור עוצר של התערוכה נמצא באיזושהי צורה הפוטנציאל הגלום, כמו שתמיד אבידן היה אומר, הפוטנציאל הגלום של השירה שלו. וזה נראה לי מעניין, כי יש תמיד התחושה שאתה שומע את הקול שלו, שאתה בעצם, הקול שלו נוכח כל הזמן. ישו הלך לעולמו, זה אחד, אבל הוא השאיר לנו את הקול שלו.
נכון.
גם את הקול שלו במובן של וויס, כן?
ואתם הולכים גם לעשות בזה שימוש נוסף, לפי מה שהבנתי. אתם הולכים לעשות מזה מוזיקה.
כן. פעם לתערוכה היא תעמוד, היא תהיה 5 חודשים עד סוף אוקטובר, ומלבד כל מיני ערבים שאני ארגן שיעסקו בכל מיני היבטים של העבודה הוידנית, יהיה פעם בחודש או פעמיים בחודש יתערכו להקות, ואני מתמקד על להקות שמתעסקות באלקטרוניקה, במוזיקה אלקטרונית, וחלק מהמופעים שאני אבקש מהם להשיג, זאת אומרת להפיק בשבילי או לבנות או לנגן לייב, בעצם יהיה מין סוג של ג'ם סשן, הם יקבלו לידיים שלהם את ההקלטות של אבידן, ואיתם הם יעבדו.
אולי איחוד של דורלקס לכבוד האירוע?
לא, לא.
הגזמתי קצת, אה? אוקיי. תגיד, אורי, אתה פגשת את אבידן? יצא לך, זכית להכירו?
כן, אני לא הכרתי אותו בצורה אישית עמוקה, כי אני יחסית בחור צעיר, כן?
כן, היית אז.
הייתי אז בחור צעיר, כן. כבר פחות, אבל צעיר.
אוקיי.
אני הייתי, זאת אומרת, בגלל שאני הייתי חלק איש חיי לילה תל אביבי, אז גם נתקלתי בו במקומות שונים, ופעם הייתה בעינינו איזושהי שיחה שקשורה לתרבות, למוזיקה, כמובן לשירה, ואז אני אמרתי לו, תקשיב, דוד, אני ממש לא מתחבר לשירה הישראלית, אין לי קשר לשירה הישראלית. אז הוא מאוד התרגז וככה הדברים התלעתו, כן, ומשהו מהזיכרונות האלה הם בעצם ממש זמן קצר לאחר מכן הוא נפטר. אני ראיתי את הגילוי הזה בטלוויזיה שהחריד אותי,
כן, כן. כן.
ובעקבות גם הדימויים האלה וגם הטקסט הזה שנאמר בינינו ועולם הרגש התלווה אליו, אני נושא את זה איתי הרבה זמן. וכאשר אני נתקלתי בעבודות הוויזואליות שלו, וישר הבנתי שיש פה משהו שהוא מרתק בשבילי וגם בשביל אנשים שעוקבים אחריו וגם בשביל אנשים שכבר לא מכירים אותו וגם בשביל התרבות הישראלית, שיש פה איזה משהו חדש שאפשר להעיר על אבידן.
יפה מאוד. דוד אבידן, נביא מדיה. הפתיחה ביום חמישי.
ביום חמישי, אז זה בשעה 8, והתערוכה תעמוד 5 חודשים.
מוזיאון תל אביב, תודה רבה לך, אורי דרומר.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
להתראות, ביי.
ביי.
אנחנו נתחיל עכשיו את חגיגות שבוע הספר באופן רשמי.
אנחנו מקדימים. אמנם,
כן, אמנם זה קורה בשבוע הבא, אבל אנחנו תמיד היינו early adapters, כמו שזה נקרא, או לפחות את היית early adapters, אני קצת מג'אג'ה, אבל את סוחבת אותי איתך. בשבוע הבא, באמת ייפתח שבוע הספר בחגיגה גדולה, זה יקרה ביום רביעי, בין השאר, יציינו את שבוע הספר גם בסדרת אירועים בספרייה הלאומית, תחת הכותרת, מה הסיפור? זה יקרה בימים שלישי עד חמישי בשבוע הבא. בין השאר יש שם, תרצה שם, דורית גני, שהיא ספרנית יעץ בספרייה, שדרך אגב, אני שאלתי אותה מה זה אומר, כי חשבתי שספרן זה ספרן.
יועץ, כן? יעץ.
אז יש כל מיני בצעות. סוגים של... לא, אמור... לא? תדע מה, בואי ניתן לה להסביר תכף, okay. למה שאני אעשה? אני תכף נדבר איתה, נשאל אותה. אז יש כל מיני סוגים של ספרנית, ספרנים וספרניות, והיא ספרנית יעץ, והיא גם מחברת ספרים בסדרות הישראליות. הספרים הדקים האלה לילדים שמספרים על נשים ישראליות חשובות. עכשיו, היא תרצה על טעויות עיתונאיות משונות ומפתיעות בדיווחים על ספרות וסופרים. זו הרצאה שנקראת עם הקוראים סליחה.
הסליחה.
הסליחה. זה יהיה ביום רביעי הבא בשעה 17:00. אז כמובן שכעיתונאים שעליהם ידברו בעוד עשרות שנים בהרצאת המשך המשך, בעוד, לא יודע, כשיעשו את אותה הרצאה לתקופה שלנו, יקראו לזה...
באמת שידברו עליך.
בטח, יקראו לזה עם המאזינים, סליחה, כשידברו עלינו.
הסליחה.
עליי, הסליחה. אפשר כבר להכניס את הטעות הזאת.
אני כותבת את כל הטעות האלה, כן.
אז אנחנו כמובן מיד רצינו לדבר איתה. שלום, דורית גני.
שלום.
אז בעצם את מדברת על פייק ניוז?
רגע, שנייה. מה זה ספרנית יעץ?
נכון.
אי אפשר, רגע, יובל.
אני רץ.
אוקיי.
צודקים, יש לנו פה בספרייה הרבה אוספים, הרבה מאגרים, הרבה חומרים, ואנשים שבאים צריכים הרבה פעמים עזרה והכוונה איך למצוא בדיוק את מה שהם מחפשים, את החומר שהם צריכים, ואנחנו כאן לשירותם בעניינים האלה.
איזה עוד סוגים של ספרנים יש חוץ מיעץ?
אפשר לעשות על זה שיחה נפרדת, אבל יכולים להיות ספרנים של השאלה, של מקטלגים, אולי וכולי.
זה ספרייה גדולה, פשוט.
מקטלגים.
כן, זהו. זאת הספרייה.
כן.
אוקיי, אז בואי נדבר על פייק ניוז בעיתונות הספרות.
כן.
ספרי לנו על מה מדובר פה. בואי נתחיל בדוגמאות נהדרות.
מצוין, אז אני רק אקדים ואמר שבאמת כשמדובר בטעויות על... סביב ספרות, שזה יכול להתחיל גם מטעות דפוס, שזה לפעמים אנחנו יכולים לראות שהוחלפה מילה והוחלפה אותו, הושמת שם.
כן.
אז גם הדברים הקטנים האלה שהם פחות מעניינים ואנחנו רגילים לדלג עליהם, והם בוודאי מערי גורל, עדיין לאותו משורר שפרסם שיר סוף סוף בעיתון ובתוך המילים שהוא בחר כל כך בקפידה, הצליחו לשבש לו שירים או להשמיד שורות שלמות, גם את זה ראיתי וכולי. זה כמובן לא נעים.
לא נעים, זה טרגדיה. אני מכירה כמה משוררים שעשו להם את זה היום, וזה וואו, דבר נורא.
יש גם לומר שבדרך כלל יש את הערת השוליים שאומרת, בשיר שפורסם אתמול, הוחלפה המילה הזאת במילה הזאת.
כן, נכון.
אבל ברור שכאילו זה אבוד. זה אבוד. מזמן לא את העיתון של אתמול, אף אחד לא ישווה.
נכון.
זה ממש אבוד העניין הזה.
זה קורה גם עם דברים איומים אחרים. זאת אומרת, כשכותבים ידיעה שלמה על מישהו שמואשם באיזה פשע נוראי, אבל זה לא הוא, ואז ידיעת התיקון גם כן מופיעה בעמוד 17 למטה.
נכון, שגם כאלה ראיתי בחיפושים שלי. אז כאן זה באמת פחות טרגי בדרך כלל, ובכל זאת אני אתן בשיחה הזאת שתי דוגמאות או כמה שנספיק ותרצו, של סיפורים שהם טיפה יותר... וסיפור ראשון קשור למרים אלן שטקליס, שכשהסיפור מתרחש היא עדיין מרים וילנסקי, עדיין לא נשאה, והיא הגיעה לארץ לא מזמן, רק עכשיו התחילה לפרסם שירים, והיא יושבת עם חברה בבית קפה, ומראה לה שיר שהיא כתבה לזכר אמא שלה, שזה אירוע מאוד, אמא שלה נפטרה כשהיא הייתה נערה, זה משהו שליווה אותה כל חייה. היא מראה לה את השיר, אוכלות, שוטות, נפרדות, ואז מרים אלן שטקליס מגלה שהיא שכחה את השיר בבית הקפה, ממהרת לחזור לשם, אבל מגלה שהשיר כבר לא שם.
אבא, בואי.
וזה עוד לא סייע טרגדיה.
אוקיי.
חולפים. חולפים כמה שבועות, והיא באותו זמן מתארחת, דיירת בעצם בבית של עורך עיתון הארץ של פסח גינסבורג, והיא במקרה שומעת שיחה שלו עם עיתונאי הארץ אחר, והוא מספר לו, תשמע, גיליתי כישרון חדש. אומר לו, מה? אומר לו, בא אליי בחורה צעירה, הראתה לי שיר מקסים, היא באה עם איזה סיפור מוזר, שהיא מצאה את השיר באיזה בית קפה, אבל מיד הבנתי שהיא פשוט מתביישת, ולא מעזה לומר שזו היא, ופרשמתי את השיר בעיתון עם השם שלה. הוא אומר לו, ומה הייתה? הוא אומר לו, היא עדיין מתעקשת שזה לא היא, אבל אני...
הוא פרסם את זה תחת שמה של מי שהביא לו את זה?
של
אותה אחת. אנחנו יודעים מה השם שלה?
עם השם שלה, יהודית וייס, היה לו ברור שהיא פשוט מתביישת להודות.
ולא עזר שהיא הכחישה.
הוא היה בטוח שהוא קורא לליבה יותר טוב ממה שהיא חושבת. ואז מרים ילן שטקלט מתפרצת לשיחה ואומרת להם, רבותיי, אני כתבתי את השיר, והיא ממהרת למערכת הארץ לחפש את אותו גיליון, ולא רק שהיא רואה באמת את השיר שהיא כתבה, מופיע תחת שם אחר, אלא שאת השיר היא כתבה על אמא שלה, מי שניקד את השיר, הוא לא היה מנוקד, מי שניקד אותו הניח שהיא כותבת על אהוב שמת, ואז הקברך עבר על קברך, וכל הדמות שפשוט חזרה הביתה ובכתה, היא אומרת, הרגישה כאילו, אפילו מעבר לפגיעה בה, היא אומרת, הרגשתי כאילו חיללו את זכר אמא שלי, לקחה את זה מאוד קשה.
איך גילית בכלל את הדבר? זאת אומרת, פורסם תיקון?
זהו, גיליתי, המקרה הספציפי הזה, תראו, לגלות טעויות, זה היה, אני חייבת לומר שזו הייתה משימה לא פשוטה, כי העיתונים לא נוטים לפרסם תיקוני טעות, למעט כתיב וכולי, וגם כשיש הם מוכבאים היטב.
הם לא אוהבים, מה זה דבר ידוע, הדבר ששנו עליהם ביותר זה לפרסם תיקון.
לגמרי, על זה לבד יש מאמרים שלמים.
אוקיי.
במקרה הזה יש לנו בספרייה מכתב שמרים ילן שטקליס כתבה לקרסל, שהוא הוציא עיתון, הוא הוציא לקסיקון, סליחה, לקסיקון של סופרים, והוא ביקש מהסופרים שיכתבו לו בקצרה ככה את קורות חיים בתמצית. מרים ילן שטקליס כתבה לו מכתב של 18 עמודים, ובין הסיפורים והדברים שהיא סיפרה לו שם, היה גם הסיפור הזה, שזה אולי בפני עצמו מראה כמה הדבר הקטן הזה היה... היה משמעותי מבחינתיים, היא בחרה להזכיר אותו.
אני יכול להבין את זה, אם זה הפעם הראשונה שמישהו מפרסם שיר שלך, זה באמת, מתי זה קרה כל הדבר הזה? אמרנו את השנה?
22.
שנת 1922.
אז רגע, האם פורסם תיקון ושיר עוד פעם?
לא, לא שמצאתי.
אז זה פשוט נשאר, האם השיר המקורי של מרים...
היא פרסמה אותו אחר כך.
אוקיי.
יוציאה ספר, באיחור, ספר שהיא רכזה בו שירים שלה למבוגרים, שהם בכלל פחות ידועים, והיא כללה שם את השיר הזה.
פנטסטי, מדהים, סיפור מדהים.
יש עוד איזה סיפור, אני מתקשה לחשוב על משהו שיתעלה על הדבר הזה.
אז אני אנסה, והסיפור השני מתחיל כמה שנים קודם, בשני לנובמבר 1919, כשעיתון בוורשה מפרסם ידיעה של ביאליק מת, ואחריו עיתונים נוספים, מפרסמים, מספידים על המשורר הגדול שהלך ושבקע ומסקרות את פועלו. וכל זה לא היה סיפור ולא היה מפתיע, אם לא היינו יודעים שביאליק נפטר 15 שנים אחר כך.
זה באמת טעות.
מה קרה פה?
שמוע. זה התחיל, לפי מה ש... צריך להבין שאנחנו מדברים, ביאליק יושב באודסה, הבולשוויקים שם, הספרות העברית, הסופרים העבריים שם במצב לא טוב, וזה גם מדווח בעיתונים קודם, לכן זו הייתה כנראה קרקע פוריה לקלוט את העניין הזה. וההסבר הוא שאגב מגיע, זה עוד דבר מדהים, הידיעה פורסמה בשני לנובמבר הראשונה, רק באמצע סוף נובמבר העיתונים מתחילים להגיד שזה לא בטוח או מצהירים שזה לא נכון. כלומר, גם הטעות הזאת המשיכה המון זמן, מסתבר שמתחילתה ומישהו שהעיתונים כותבים אדם אמין שסיפר לנו, אדם אמין שביקר במוסקבה, וערב שם בבית הכנסת, הספיד את ביאליק וסיפר שהוא מת, וביקע את המשורר הגדול, ומתארים איך הוא בחק כמו תינוק, אז אחר כך חוזר על ביאליק, וזהו, ומכאן זה כבר עבוד, זה עובר לקופנהגן, מקופנהגן לוורשה, מוורשה לניו יורק, מניו יורק ללונדון, וכל העיתונים...
מה עם ירושלים? מה עם ירושלים? בירושלים פרסמו את זה?
בירושלים לא נפלו, לא נפלו. אבל לקראת סוף נובמבר מפרסמים בעיתון שמעדכנים שבעיתונים בוורשה ובלונדון מספרים שביאליק מת, אבל, וגם תראו, זה מדהים כי אנחנו רגילים, זה אולי מסביר למה זה לא כל כך מופרך, גם איך הם יודעים שזה לא נכון, כי ב-28 באוקטובר אוסישקין פגש את ביאליק באודסה, ועכשיו הוא הגיע לארץ והוא אומר לנו שזה לא נכון ושלום לביאליק. כלומר, גם
גם התיקון עשוי להיות לא נכון.
הוא בעצם, אנחנו יודעים שהוא נכון, אבל בעצם גם הוא מבוסס על מישהו ששמע ומישהו שידע.
וזה קרה לפני הפרסום. זאת אומרת, יכול להיות שבה ארבעה ימים שחלפו מאז שאוסיסקין עזב את ביאליק, קרה דבר נורא.
נכון. אז זה באמת מדהים. וזה מאוד העיתונות, שבאמת זה מאפשר לנו להסתכל אולי קצת יותר בסלחנות, כשאנחנו מבינים שבאמת היו תלויים ב...
בשמועות שבאות באוניות.
מה אתה כל כך מופתע? לא היה, הוואטסאפ בדיוק לא עבד, אתה יודע, זה עולם אחר.
לא יכלו להתקשר אליו, לשאול אותו ביאליק, מה קורה, אתה בסדר?
בדיוק.
תגידי, למה זה כל כך מעניין אותך, הטעויות האלה?
האמת שזה פשוט, זה התחיל בעצם מסיפורים שנתקלתי בהם במקרה ובטעות, וזה פשוט סיפורים שאין כאן איזה חשיבות מחקרית, אבל זה פשוט נורא מעניין. ומעבר לזה זה חושף מעבר באמת לאיך העיתונות עובדת, כל סיפור כזה בעצם הופך להיות בפני עצמו איזשהו סיפור אנושי. כלומר, הסיפור של מריאנה לנדשטקל הופך לסיפור על המשוררת שאימא שלה מתה ושבאה וכתבה סיפורים, ואחר כך עד שהיא סוף סוף פרסמה פה שירים חרבו לה את השיר, וכאן ביאליק זה בעצם איזה פתח בעצם לחיים שלו באודסה ולנתק הזה שהיה, ולגדולה שהייתה לו כבר. כלומר, כל סיפור כזה הוא בעצם רק, הטעות היא רק פתח לסיפור קצת יותר רחב.
אז תשמעי, הסיפור של מרים מלן שטקליס זה פשוט פנטסטי.
זה פנטסטי. אז זה יקרה ביום רביעי הבא.
נכון, ביום רביעי הבא בבית קפה מיכאל בירושלים. יהיו עוד הרצאות שיתקיימו בבתי קפה, בימים שלישי וחמישי הרצאות אחרות. ובספרייה עצמה התקיימו גם הרצאות מאוד יפות על עמיחי, הרצאה עם מאיר שלו וכולי, סיורים לקהל, למקומות שלו, בדרך כלל הקהל אינו גישה אליהם, וההרצאות הן ללא תשלום, חשוב להגיד, רק מקומות מוגבלים, אז כדאי להזדרז להיכנס לאתר הספרייה.
דורית גני, ספרנית יעץ בספרייה הלאומית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ועל זה שאת מוצאת את כל הסיפורים הנהדרים האלה.
תחפשי אותנו גם, כי אנחנו טועים כל הזמן.
להתראות, דורית.
להתראות.
ביי.
אז אנחנו צריכים עוד מעט לסיים. נדבר על התפקחות. נושא נהדר וכואב. אתמול נחשפנו לשני מתפקחים, שמעון ריקלין ואברי גלעד, שהיו עד כה מה שנקרא ביביסטים, כמו שאנשים שמבינים באקטואליה אומרים את זה, נכון? ככה קוראים לזה?
כן, ככה הם קוראים לעצמם, יובל.
אוקיי.
אני לא הייתי חושבת בחיים על דבר כזה, באמת. הם קוראים לעצמם ככה, שם מוזר שאנשים נותנים לעצמם, זאת אומרת, אנשים מבוגרים. כלומר, אני מבינה את העניין הזה של ליכודניקים. כן. ליכודניקים, יש תנועה, יש רעיון, ואתה ליכודניק, אתה מאמין ברעיון הזה, או מפייניק, או מה שזה לא יהיה. אין כבר מבין. אוקיי. זה דבר אחר, ביביסטים. זה סיפור אחר. בקיצור, אתמול שניהם כתבו טקסטים מתפקחים. ריקלין קצת פחות מובהק וחושש. אברי גלעד, כהרגלו, הלך עד הסוף עם ההתפקחות מביבי, ראש הממשלה נתניהו, ודיבר על התמכרות ועל גמילה מהאיש, מראש הממשלה. שאגב, לא ברור לי מה יותר גרוע, להתמכר, כמו שהוא קורא לזה, כמו תלמידים של גורו,
כן.
או להתפקח ולדבר על גמילה כאילו מדובר בסם. באמת, זה דבר נורא. אני חייבת לומר שכל מה שקורה עכשיו נראה כמו איזה מחזה שאקספירי, רק צריך לבחור איזה, ולא תמיד זה ברור איזה,
אז בשביל הדבר זה, הזה. בשביל לדעת איזה, יש לנו את אסף סגיב, העורך השמרן, שהוא נוהג לא פעם להשתמש בספרות כדי לפרשן אירועים פוליטיים עכשוויים. הוא העורך השמרן של הוצאת שלם, והוא בחר בשבילך, בדיוק בשביל המקרה הזה, את ריצ'רד השלישי. והוא מצטט בתגובה לדבר הזה. טוב, את ידד רק עם גלמים כהי שכל ונערים פרועים. לא בשבילי מי שנועץ בי עין ביקורתית, אומר לעצמו ריצ'רד השלישי במחזהו של סייקספיר. אבל מה קורה כאשר אפילו הגלמים כהי השכל והנערים הפרועים נועצים עין ביקורתית במלך? שמישהו יביא לו סוס. חצי ממשלה בעד סוס.
טוב, אז לכבוד העניין של ההתפקחות מצאתי גם שיר בסימן דוד אבידן, שיר של עזרא פאונד שאבידן תרגם. והשיר הזה נקרא מיסטר ניקסון.
בבקשה.
הוא נמצא, אני קוראת אותו מתוך הספר אבידן 3, כל השירים הוצאת הקיבוץ המאוחד. בתא מפואר, מצופה זהב, על יחתת הקיטור שלו, יעץ לי מיסטר ניקסון באדיבות להתקדם יותר ולהסתכן פחות, שקול בזהירות את עניין הביקורת. הייתי אני לא פחות ממך. כאשר התחלתי, קיבלתי כמובן מקדמה על חשבון שכר סופרים, 50 בהתחלה, אמר מיסטר ניקסון. עשה כמוני, קח טור בעיתון, אפילו לא על בסיס קבוע. תחניף למבקרים. ב-18 חודש עליתי מ-50 ל-300. האגוז הקשה ביותר שפיצחתי היה דוקטור דנדס. מעולם לא הזכרתי שמות, אלא במטרה למכור את יצירותיי. סוד מקצועי א' א', כי בספרות לא נותנים צדקה. ואיש לא מזהה יצירת מופת במבט. ועזוב את השירה נערי, אין בה שום דבר. חבר של בלוגרם נתן לי פעם מצד דומה. אל תסחה נגד הזרם, קבל דעות. שנות ה-90 ניסו את זה, והעניין מת. אין בזה שום דבר.
נהדר.
אל תסחה נגד הזרם.
בזאת אנחנו צריכים לסיים להיום. נגיד תודה לאיתי סופרין וליוג'י גבאי שעשו איתנו את התוכנית.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.